כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה כאן בכאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. לי קוראים רז חסון ולצידי נמצאת איה הוד. שלום איה.
היי רז, מה שלומך?
בסדר, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ולרפואה משלימה, והיום נדבר על נושא מאוד מעניין שנוגע בי באופן אישי, למרות שהיום יש לי תחושה שפחות נדבר עליי. נשירת שיער.
כן.
שזו מכה די רצינית.
כן, נשירת שיער זה דבר מפחיד. ממש.
ספרי לי, אותי את לא צריכה לשכנע שזה מפחיד.
אני אומרת מפחיד, כן? כי למאמר שלי בנושא נשירת שיער, קראתי נשירת שיער, עד כמה זה יכול להלחיץ. כי זה באמת, כשאתה חווה את זה, אתה מרגיש שאיבד את השליטה. ובמיוחד עם הכמויות גדולות, זה באמת יכול להלחיץ.
כי זה מאוד. משהו שקורה, ואתה פשוט לא יכול לעשות כלום, על פניו.
על פניו, כן. כן. אז קודם כל אני רוצה רגע להפריד את הנשירת שיער האנדרוגנית, שזה נשירה שלרוב הגורם אליה הוא תורשתי, וזה נשירה שהיא בדרך כלל אצל גברים.
הייתה לי, כן, הייתה לי תחושה שלא לא נקדיש לי תשומת לב.
אנחנו רואים את זה בדרך כלל באזור של המפרצים וכו'.
למשל, כן.
זאת נשירה שאמרתי שהגורם הוא בדרך כלל תורשתי, אני פחות מטפלת בנשירה מהסוג הזה, אבל אם מתעקשים לבוא אליי, אני כן אומרת שיש לי אפשרות להאט את קצב הנשירה,
okay.
אבל לא להפסיק אותה. אני בדרך כלל מטפלת בנשירה שזה נשירת שיער חריפה, שמופיעה יותר אצל נשים. יש לה המון גורמים שתכף אני אדבר עליהם, ובזה יש הרבה מה לתת, יש הרבה מה לעשות כשזה קורה.
אז התקרחות או נשירת שיער זה בעצם משהו שהוא לגמרי פוגע גם בנשים. זאת אומרת, אם גברים חשבו שהם הקורבן היחיד של התופעה הזאת, אז לא, לא מדויק.
אז קודם כל, גם לנשים, יש נשים מסוימות שיש להם נשירה אנדרוגנית, שזה כשהורמון גברי גבוה וכולי, אבל לא על זה אנחנו מדברים.
אוקיי.
ולגבי העניין הזה של ההתקרחות, יש נשירת שיער שהיא נשירת שיער כללית מכל הראש, ויש נשירת שיער שהיא מאוד ממוקדת, שהתקרחויות... יש גם נשירה שנובעת כתוצאה ממחלה שנקראת אלופציה. אבל לא...
אלופציה.
כן.
מה היא עושה בעצם?
אבל לא על זה אני מדברת.
לא על זה,
אוקיי. טיפול, זה טיפול שהוא יותר במצב, זה מחלה אוטואימונית. אז אני פחות מדברת...
שפוגעת גם בנשים, גם בגברים.
כן,
לא
אלופציה.
לא מפלה בעניין
נכון.
הזה.
נכון. אבל לא היום אנחנו מדברים על זה. זה פשוט ציינתי את זה כי תופעה של אלופציה זה נשירה, וזה כן. נשירה מאוד פתאומית ומאוד חזקה ומאוד מפחידה. אבל אם אני רוצה לדבר על נשירת שיער חריפה, כזאת שמדווחים שכל הבית מעלה בשיער, הרצפה, מטטעים כמויות של שיער, שיער מתגלגל בפינות.
אגב, אבל סליחה על זה, אבל זה לא קטע של נשים, זאת אומרת, יש לכן הרבה שיער. הרבה ממנו נושר, הוא גם ארוך נורא.
זה נכון.
זאת אומרת, אצלנו השיער הוא קצוץ רוב, כאילו, ברוב המקרים.
תראה, קודם
לא
כל...
רואים אותו מצטבר על הרצפה בטונות.
נתחיל מזה שהרבה מאוד שיער נושר באופן טבעי ונורמלי.
זה חלק מהעניין, הוא מתחדש, הוא נושר.
יש התחדשות, הרבה פעמים גם רואים את השפונצים האלה שיוצאים מהשיער, רואים שיש התחדשות, זה מאוד משמח לדעת שיש התחדשות.
הבעיה מתחילה כשאין התחדשות, כשהוא נושר, אבל לא ממהרים להחליף אותו.
יש מצב שגם יש התחדשות, אבל עדיין הנשירה היא מאוד מסיבית, ואני באמת מדברת על הכמויות האלה שאתה, את קמה בבוקר וכל הקרית שלך מכוסה בשיערות. אומרים דרך אגב שמספיק שלוש שיערות וזה כבר מכונה מוגדר כנשירה. באמבטיה, במקלחת, זה ממש סותם שם את ה... כל פעם צריך לאסוף.
בוודאי.
ובאמת, הרצפה של הבית מלאה, וזה לא פרופורציונלי למשהו סטנדרטי. אתה מבין שיש פה משהו שהוא אקסטרה, משהו שהוא מעבר, אוקיי?
כן.
יש אפילו בדיקה שלוקחים שתי אצבעות,
אוקיי.
ותופסים חופן של שיער, חבילת שיער, רק עם שתי אצבעות האלה, ומושכים. אם יוצאות לך ונשארות לך ביד יותר משלוש שיערות, זה נחשב כנשירה חזקה.
השאלה אם זה שיערות שנתלשו באותו רגע, כי... פשוט לא הכל משנה. שם דליל, או שזה שערות שנתלשו אתמול ונשארו בשיער?
זה לא משנה. עדיין זה שערות שעזבו את הקרקפת. הם נשרו, אוקיי? עכשיו, כאלה שמחזיקות מחופפות ומחזיקות שיער, ופתאום נשאר להם ביד חבילה של
כן,
שיער.
כן, לא, זה מטורף.
זה מדהים, זה מפחיד, וזה אפשר להיכנס רק מזה להיסטריה, ואתה יודע שזה מלבה עוד יותר.
ברור,
אתה...
דיברנו על מעגל הרשע.
בדיוק. זה לופ כזה שהוא נורא היה מפחיד.
אני בסטרס שאני מאבד את שיער, ואז אני מאבד את שיער,
בגלל
ובסטרס
הסטרס.
שאני מאבד את שיער.
לגמרי,
זה
לגמרי.
נורא.
אז... אם כבר מדברים על עניין של סטרס, יש נשירת שיער שמופיעה בפתאומיות מאוד מסיבית. יש לה קשר ישיר למצב של סטרס. דרך אגב, הסטרס לא חייב להיות נפשי, טראומטי, זה יכול להיות גם סטרס פיזיולוגי, כמו למשל, לא יודעת, תאונת דרכים שזה, אבל זה הנשירה, מה שמעניין, מופיעה חודשים אחרי המקרה. זאת אומרת, מישהי עשתה תאונת דרכים, נגיד, חס וחלילה, כן? פתאום אחרי חצי שנה, נשירה מסיבית מטורפת, והיא לא זוכרת, והיא בכלל לא מקשרת שזה מזה.
חצי שנה?
כן.
למה זה נזכר אחרי חצי שנה הגוף לשחרר את השיער פתאום?
למה אחרי חצי שנה אני לא יודעת, אבל הגוף זוכר. זה מצב שהוא טראומה, והגוף okay. זוכר, וזה נשירה, יש לזה שם, אני לא אעלה אתכם בשם, אני לא אעלה, okay. אבל יש לזה שם, וזה נשירת שיער שהתוצאה, שהיא נובעת כתוצאה מסטרס מאוד גדול,
okay.
שמגיע חצי שנה או כמה חודשים אחרי המקרה עצמו.
כן. Okay.
גורמים נוספים, חוץ ממתח, סטרס, לחץ, דאגה וכאלה, או לידות כמו שאנחנו יודעים,
כן, ידוע שאחרי לידות, נכון?
כן.
משהו שם...
כן, אז גורמים נוספים לנשירה יכולים להיות תורשה כמובן.
כן.
אוקיי? ניתן בהחלט להאט את התהליך. חסרים תזונתיים, אוקיי? מחלות כרוניות, כמו סכרת, מחלות זיהומיות, שומנים בדם, מחלות לב, זה גם יכול להשפיע על נשירה. תת פעילות בלוטה, טריס מאוד משפיעה על נשירת שיער. תמיד שבאים אליי לטיפול בנשירת שיער, אני תמיד מסתכלת על בדיקות דם, לראות האם יש בעיה עם בלוטת הטריס.
כן.
אנמיה. אנמיה. אני אמה על רקע של חוסר בברזל. אני תמיד בודקת גם אם אין חוסר ב-12. זה גם גורם לנשירה. חוסר איזון הורמונלי, אז כמו שאמרנו, זה יכול להיות הריון, אחרי לידה, זה יכול להיות מה שאמרתי, בלוטת טריס. גיל ההתבגרות גם יכול להיות מאופיין בנשירת שיער. גיל מעבר, אצל נשים, הרבה פעמים בגיל מעבר, כן. אתה רואה שגם השיער הוא לא רק נושר, הוא נהיה דליל יותר, כאילו נשים...
הוא מאבד מהנפח
כן,
שלו, נכון?
או מהברק, נהיה... הרבה פעמים רואים את האפקט ההורמונלי על השיער, נשים בגיל מעבר פשוט רואות את ההשפעה של זה על השיער שלהן. שימוש בתכשירים לשיער, כל מיני שמפויים עם חומרים לא טובים, צביעה של שיער, תמיד זה אחד הדברים, אחד השאלות הכי, הכי, הכי.
מה, האם צביעה של שיער מובילה לנשירה של שיער?
לא, כי התשובה okay. הידועה,
okay.
התשובה היא כן, השאלה יותר זה, עם מה אני יכולה לצבוע את השיער? הרבה פעמים התשובה היא, את לא יכולה לצבוע את השיער.
זהו, רציתי לשאול כמה אני לא בלופ, אם יש עוד אמצעים לצבוע שיער.
אני תמיד אומרת שאם את חייבת לצבוע את השיער, אז לפחות תשתמשי בחומרים הטבעיים, נכון, הם לא מחזיקים מספיק, אולי הם לא מכסים אותו דבר, אז באופן זמני תשתמשי בחומרים האלה, הם עדיפים על החומרים עם הכימיה. אז זה רק אם חייבים, אבל כן, הדברים האלה לאורך זמן, הצביעות של השיער, הפנים, החלקות למיניהם, כל ה...
טוב, החלקות זה נורא.
כל
זה
החומרים...
זה באמת הרס מוחלט של זה, השיער.
זה יכול לגרום בהחלט לנשירה.
אוקיי.
עודף רעלים בגוף, שיכולים לדבר אפילו גם, את יודע, מישון, סטרס שגורם להפרשה של רעלים
okay.
בגוף, אכילה לא נכונה.
אז זהו, okay. דיברנו, הזכרת לדעתי כגורם השני עניין של מחסור בוויטמינים. Mm-hmm. איזה ויטמינים חיוניים ומחסור שבהם יכול לפגוע ולהתבטא בשיער, בנשירה של שיער?
קודם כל, נורא חשוב שיהיה בגוף מספיק ויטמין C. וויטמין B6 ו-B5, בכלל כל הבים, אבל בעיקר B5 ו-B6, יש את הביוטין, יש אינוזיטול, יש חומצה פולית, יש את הפאווה, יש המון חומרים שאפשר לקבל אותם גם כתוספי מזון בכדורים.
איזה מאכלים שווה לנו לאכול כדי לחזק?
אז קודם כל מאוד חשוב לצרוך חלבון וחלבון איכותי, בסדר?
מה זה חלבון איכותי? בשונה מחלבון לא איכותי.
חלבון איכותי יכול להיות למשל שילוב של קטניה עם דגן. זה חלבון okay. מהצומח, אבל זה חלבון מלא, זה חלבון שלם.
אוקיי.
קינוע. אין לי שום התנגדות אם אתם לא צמחוניים וטבעוניים לבשר או לאוף, לא, אתה יודע, לא מואבס בהורמונים, כמובן. אני פחות אלך על חלבון ממוצרי חלב.
כן.
אוקיי? חלבון מדגים יהיה דבר טוב ונפלא. מאוד מאוד חשוב לזכור שהשיער דורש מינרלים, כמו סיליקה, אבץ.
סיליקה.
כן.
אוקיי.
סיליקה, אבץ. אנחנו מקבלים את זה גם דרך המזון וגם מצמחי מרפא. אחד הצמחים הכי עשירים, אחד היותר עשירים בטבע שמכיל סיליקה, זה צמח שנקרא שבטבט. אני ממליצה לעשות עליו...
שבטבט?
כן. ממליצה לעשות עליו גוגל.
אוקיי.
לכן הרבה פעמים אפשר למצוא את השבטבט בפורמולות, שמיועדות יהודיות לנשירת שיער, לטיפול בנשירת שיער.
קשה למצוא אותו סתם בסופר, את השבטבט הזה, נכון? הוא לא, הוא שכיח?
לא, זה משהו שצריך לקנות אותו כצמח מרפא. ובמזון, למשל סיליקה, שמאוד חשובה לי לנשירת שיער, היא תהיה בשיבולת שואל, בקליפות של הירקות והפירות. אבץ למשל יהיה בקטניות, בנבט חיטה, באגוזים, בשקדים, בגרעיני דלעת, אוקיי? גרעיני דלעת מכילים הרבה אבץ, בדגים, אוקיי? דרך אגב, עוד דברים שגורמים לנשירה זה גם יכול להיות משהו מכני. יש נשים שעושות, אוספות את השיער נורא חזק לקוקו, מותחות.
זהו, זה משהו שקורה גם לגברים. יש הרבה גברים נניח ש...
לאורך זמן.
יש להם, כן, ששנים יש להם שיער ארוך והם מותחים אותו למין זנב סוס כזה. ופתאום אתה רואה שעם המתיחה,
כן.
פתאום לאט לאט המצח הולך וגדל.
כן. גם אל תשכח שהשיער עצמו זה דבר מת. השיער, החומר
כן,
הזה,
לא
זה דבר...
כן, הוא לא חי, אתה יכול לגזור אותו,
כן,
לא,
זה דבר
הוא
מת.
לא כואב לך.
מה שכן חי בשערה, זה מה שנמצא מתחת לקרקפת, שזה השורש של השערה. והשורש של השערה מקבל הזנה ממה? מהדם, שנמצא שמגיע לקרקפת. לכן אנחנו נרצה ליצור, אם הנשירה, רוצים לזרום, ליצור זרימת דם לקרקפת, כי חוסר בזרימת דם משפיעה על נשירה גם לרעה.
את מדברת על הזרמת דם מה, פיזית או...
זה יכול להיות על ידי פעילות גופנית שמזרימה דם, שעושה סירקולציה גם של דם לקרקפת ונותנת עוד הזנה לשורש השערה. זה יכול להיות שימוש בצמחים כמו למשל רוזמרין, שהוא צמח שממריץ זרימת דם לפריפריה. פריפריה זה גם קרקפת. אז שימוש ברוזמרין יכול לעשות גם את זה. מאוד חשוב ליצור זרימת דם לאזור של הקרקפת, כדי שהשורשים יקבלו הזנה נכונה וטובה יותר, ואז השיער יצמח.
אוקיי, כל מיני עיסויים כאלה בקרקפת, או כל מיני, אני יודע שיש כל מיני
מאוד
גלגלים כאלה, כמו מחטים שמזרימות שם ויוצרות.
אני ממליצה.
כן, זה עוזר?
כמובן שצריך לשלול בעיות באור הקרקפת. אם יש למישהו סבוריה או פסוריאזיס, אז הוא צריך לטפל בבעיות האלה, אם הנשירה נובעת כתוצאה מבעיות אור. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. יש אנשים שנוטלים תרופות מסוימות, והתרופות גורמות לנשירה.
שזה חלק מתופעות הלוואי.
מן הסתם.
של התרופות.
אז כשמגיעים לטיפול, צריך לטפל גם בשורש הבעיה, להתייחס אליה. אז אם יש תרופות שאנחנו לא יכולים להוריד אותן, אז אנחנו ננסה לעזור לצמיחה מחודשת ולתת מענה לשיער.
כן, כי ברוב המוחלט של המקרים, הנשירת שיער זה בעצם ביטוי לאיזשהו תהליך או חוסר איזון פנימי.
נכון, נכון. ולכן התזונה שלנו כל כך חשובה, כי היא משפיעה על ההזנה של שורש השערה, ובכלל, על הזרימה של האדם לקרקפת ועל על הגוף כולו.
כן.
אז מה נאכל ואיזה ויטמיני ומינרלים נזין את עצמנו שמשפיעים על השיער מאוד חשוב? כמה מים נשתה? מאוד מאוד חשוב.
כמה מים נשתה? כי כמובן, השתייה מתבטאת גם בעניין של שיער יבש נניח. הוא מושפע ממשק הנוזלים שלנו באופן ישיר, או שזה עניין של לי השיער יבש, כי תמיד היה לי ותמיד יהיה לי, לא משנה כמה אני אשתה.
זה שילוב גם של מה אתה מכניס לגוף, כמה שתית ואיך אכלת, אבל זה גם שילוב של חשיפת השיער לגורמים חיצוניים, כמו שמש או שמפויים או חומרים כימיים או החלקות, כמו שדיברנו. אז שיער יבש יכול להיות משהו חיצוני שנגרם לשיער, ויכול להיות גם כתוצאה מתזונה, שהיא לא תזונה מזינה. דרך אגב, אם נשירת שיער נובעת כתוצאה מחוסר איזון הורמונלי, למשל, אז אחד הצמחים שילקחו בחשבון, צמחי מרפא שילקחו בחשבון, זה צמח שאני מאוד אוהבת, שצמח עם השפעה הורמונלית שנקראת, הצמח נקרא אנג'ליקה סינית.
אנג'ליקה סינית?
אנג'ליקה סינית.
זה צמח?
כן, זה צמח מרפא.
אוקיי.
והוא גם מכונה בונה דם. אוקיי?
בונה דם.
בונה דם.
אוקיי.
אז יש בו חומרים שהם דמוי אסטרוגן, ואם אנחנו נותנים, מאזנים את המערכת ההורמונלית, אם הנשירה היא על הרקע ההורמונים, אז זה ישפר את הנשירה. אבל שוב, אנחנו לא עובדים עם צמח בודד.
כן. פורמולות. זאת אומרת, זה חלק מתרכובת שלמה.
לגמרי, של... לגמרי. וכשאתה בא לטפל בנשירה, תבוא בצורה מסודרת למטפל עם, עם בדיקות דם. כי אם חסר ב-12 או חסר ברזל, אז צריך לקחת או לשנות את התזונה או לתת תוספים.
זהו, והוא יכול לקבל את התמונה הזאת באמת מבדיקות דם, שאגב, נכון. צריכות להיות בדיקות מיוחדות, או כל בדיקת דם יכולה להצביע על זה.
כי בדיקת דם רגילה היא בדיקת דם של ספירה, ספירת דם וכימיה. אם לא תבקש, אתה לא תקבל את הברזל, את הפריטין, שזה המאגרים, אתה לא תקבל את ה-B12, לא תקבל בהכרח את האבץ או דברים אחרים. זה דברים שצריכים לבקש אותם.
כן.
בדרך כלל בלוטת ריס כן בודקים כחלק מהספירה והכימיה, אבל צריך לוודא שזה אכן שמה, כי אם יש בעיה בבלוטת התריס וזה מה שגורם לנשירה, אנחנו נרצה לדעת את זה כדי לטפל בשורש, לטפל בבלוטה, לטפל בגורם.
כן.
וכמובן שאם הגורם הוא סטרס ומתח, אז אנחנו נרצה לעבוד עם צמחים מרגיעים. זה יכול להיות מליסה שהיא מאוד מרגיעה, אבל היא גם כמו מולטי ויטמין כזה, יש בה המון חומרים מזינים, וקמומיל, ופסיפלורה, ורבנה, ולריאן, יש כל כך הרבה דברים להתאים. בגלל זה כשמתאימים לבן אדם פורמולה לנשירה, אז יכול להיות שיהיה בפורמולה כמה צמחים, וכל אחד ייתן מענה, אז יהיה צמח שמאזן את המערכת ההורמונלית, וצמח שירגיע, וצמח ש... זה אי אפשר לעבוד עם צמח בודד.
כן. צריך.
משהו שהוא מותאם אישית.
אוקיי, okay, עכשיו, הרבה פתרונות מערביים מתבססים גם על, נקרא לזה, טכניקות חיצוניות בתכשירים כאלו ואחרים, אם זה שמפו מסוים או כל מיני דברים כאלה, יש דברים טבעיים, כי בדרך כלל כל אנחנו יודעים מה התכשירים האלה מכילים.
כן.
מספיק לקרוא את האינגרידיאנט, את המרכיבים, ולהזדעזע. איזה דברים טוב למשוך בהם את השיער?
אז קודם כל, הרוזמרין, זה בשבילי מחליף כל...
כן, הוא לגמרי מכסה כן. את הפינה הזאת ולא צריך איזה אקסטרה לא, של משהו.
כן, ואם לא קונים מי רוזמרין מוכן, אפשר פשוט להכין חליטת, לשים מים רותחים עם ענף של רוזמרין. דרך אגב, רוזמרין היום יש בעסיק בכל מקום ברחוב.
ברור.
כן, אז לוקחים צרור של רוזמרין, שמים בו חליטה ושוטפים עם השערים. זה אפשר לעשות ממש עיסוי לקרקפת כדי לעזור לזרימה של הדם.
אוקיי.
אז אין לי שום התנגדות לטיפולים החיצוניים, גם חשוב לבחור את השמפו, כמו שאמרנו, אבל כן חשוב הטיפול הפנימי. בלי טיפול כן. פנימי, הנשירה, אני לא יודעת אם יש סיכוי שהיא תעבור לגמרי. כמובן שיש את אפקט הזמן, כי כן. אם זה נשירה של אחרי לידה, בדרך כלל זה יסתדר מעצמו אחרי תקופה. שיער שאמור לנשור נושר, ואז יש התחדשות. אם כן. אין התחדשות או אם הנשירה היא באמת מאוד מסיבית ומבעילה, אז צריך התערבות טיפולית ורפואית.
ולמה המצוקה הזאת באמת קורית אחרי לידה? למה השיער מגיב בצורה כזו?
זה פשוט עניין של הורמונים, זה עניין של סטרס, זה עניין של אורח חיים בזמן ההיריון, איך אכלת בזמן ההיריון, איך עברת את הלידה. לידה זה דבר מאוד דרמטי. גם אם זה דבר שהוא מאוד משמח וכיפי, בסופו של דבר, דבר שהגוף הוא חווה טראומה.
טלטלה.
טלטלה. נקרא לזה טלטלה, לא טראומה, כי טראומה יש קונוטציה שלילית.
לא מפחיד הריוניות בבית, הכל בסדר, אתן תלדו בכיף.
כן. אז דרך אגב, נשירה יכולה להופיע גם כתוצאה ממשהו מאוד מאוד חיובי, אבל עדיין טלטלה, כמו למשל חתונה. התרגשות חיובית.
שזה אני... מה שקלות צריכות כן, לחתונה.
אני, נגיד כן, אני קלה להתחיל... ואני מתחתנת, ואני כל השיער מתחיל לנשור לי רק בגלל ההתרגשות מהחתונה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו שלילי. כל התרגשות שהיא יכולה לגרום לנשירה.
אבל רק מהראש, לא מהשכי או מהרגליים נניח.
זה כבר משהו אחר. מה שאמרת עכשיו, כולל נשירה של גבות, זה כבר מחלה, זה לא קשור לנשירה שאנחנו מטפלים בה, אבל כן זה קיים.
אוקיי, אז אמרנו הריון, ונמצאת איתנו אורית. שלום אורית.
שלום וברכה, שלום לרב, שלום לאיה.
שלום.
אז אני רציתי לשאול, אני ילדתי לפני 3 חודשים, וכמויות השיער שנושרות לי הן פשוט מלחיצות, אני לא כל כך יודעת מה לעשות, ורציתי לדעת קודם כל אם יש משהו לעשות, אם זה משהו שאמור לחלוף, אם זה טבעי, אם זה נורמלי.
אז קודם כל, זה מאוד מאוד טבעי. בדרך כלל שיער לא נושר מיד אחרי הלידה, אלא כמה חודשים אחרי, ואפשר לעשות הרבה לפני כדי להימנע מזה לחלוטין או למזער את התופעה, אז תכף אני אסביר על זה. אבל אני רוצה להרגיע אותך ולהגיד שזה נורמלי, ואצל רוב האנשים זה פשוט צומח מחדש, יש צמיחה מחודשת, השיער נושר, ויש צמיחה מחודשת, אבל... יש לפעמים מצב שהוא מאוד קיצוני. אמרת שזה היסטרי. אני מניחה שיש
כן, הרבה... כן, זה לא משהו רגיל, זה לא משהו שאני מכירה.
אני מניחה שגם יש הרבה שיער על הכרית, ובמקלחת נסתם הזה, והבית מלא על הרצפה שיערות. זה,
לגמרי.
כן, לא סתם כתבתי מאמר שנקרא נשירת שיער עד כמה זה יכול להלחיץ. זה הכותרת של המאמר, כי אני מבינה את מה, זה באמת יכול מאוד להלחיץ, ואיך אומרים, השיער זה הכתר של האישה, וכשהכתר עוזב זה באמת לא כיף. אז קודם כל זה באמת טבעי וזה נורמלי אחרי לידה, ובדרך כלל זה לבד מסתדר, אבל כשזה קיצוני ורוצים למזער את זה, יש מה לעשות. ואני חייבת גם להגיד שיש נשים שזה לא מסתדר, זאת אומרת שהנשירה ממשיכה, ואם מראש יש שיער דליל, אז זה בכלל לא כיף. אז אני רוצה קצת שתתארי לי כן?
ואמרת שיש מה לעשות לפני, אז זה דווקא מעניין אותי לשמוע.
כן, אז קודם כל...
מה ללידות הבאות, לפעמים הבאות?
אז זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל, יש חשיבות מאוד גדולה לתזונה בזמן ההיריון, לתזונה בזמן ההנקה עם מניקים, ולמה עושים מיד אחרי הלידה. כי אחרי לידה אנחנו מאבדות הרבה דם, וזה הגיוני, ולפעמים יש לנו רמות נמוכות של המוגלובין, אולי אפילו נטייה לאנמיה. זה דברים שאנחנו יכולים לטפל בהם מבעוד מועד. אז אם אנחנו במהלך ההיריון עוקבים אחרי בדיקות דם, ואנחנו רואים שחסר ברזל או דברים מהסגנון הזה, אפשר לעשות השלמות ואפשר לטפל בזה.
אוקיי.
יש משהו שאני לא, בהיריון לא, אבל אחרי לידה אפשר לעשות, זה לשתות חליטות של רוזמרין, שהוא ידוע כאחד הצמחים המאוד טובים בנשירה. ויש כמוסות שאני מאוד אוהבת לתת אותם, שנקראות עשב דגנים, שבעצם זה מכיל עשב חיטה, ועשב שעורה, ועשב אספסת, וזה פשוט עשבים
שזה
ירוקים.
שזה מאוד לא טעים.
אז בגלל זה אני נותנת את זה בצורה של כדורים ולא בשוטים, כי אתה, רק מזה אתה יכול להקיא. אני לא יכולה לשתות את זה, זה נורא קשה לי. אבל כן, זה דברים שאפשר לעשות מיד אחרי הלידה, ויכולים להקטין משמעותית את הנשירה שמגיעה כמה חודשים אחרי, בעקבות השינויים ההורמונליים האלה. אבל שתדעי שהתזונה בזמן ההיריון מאוד משמעותית לעניין הזה, וגם מיד, מה עושים מיד אחרי לידה. עכשיו, את כבר ילדת, ואת נמצאת כמה זמן אחרי לידה?
3 חודשים.
אז השיער כבר התחיל לנשור, ואנחנו יכולים לנסות כרגע להתמקד רק בלהאט את הקצב, ולהפוך שזה לא יהיה כל כך מלחיץ וכל כך גרנדיוזי. אז את יכולה להגיד אם את מניקה, לא מניקה?
אני מניקה.
אוקיי, כי זה גם פרט שאני לוקחת בחשבון כשאני נותנת טיפים, כי יש דברים שמתנגשים ולא יכולים לתת עם הנקה. אז התזונה אחרי לידה הרבה פעמים מאוד קלוקלת, מהסיבה שהילד לא ישן, ואנחנו, כשהוא ילך לישון אנחנו ישנים, ואנחנו אוכלות נורא לא מסודר, וזה נורא, זה יכול לשגע אותנו גם מבחינת סדר האורחות שלנו. אז אם אפשר לבקש עזרה, שיביאו לך סירים הביתה של אוכל מבושל וטוב, שתדאגי לאכול מסודר גם בין הענקות וכשאת לא ישנה, שהכל מבחינה תזונתית, שגם אחרי הלידה את תאכלי ארוחות מסודרות. כן. פשוט לא לשכוח לאכול, זה מה שאני מנסה להגיד. וכבר אפשר לקחת תוספת של העשב דגנים שסיפרתי לך עליו. יש דעות חלוקות לגבי השפעה של זה בהנקה, שכאלה שזה עושה, אומרות שזה עושה להם חלב מאוד עשיר ורב וטוב, ויש כאלה שאומרות שזה מפריע להנקה, בגלל זה משהו שצריך לבדוק באופן אישי. אז מתחילים ממינון מסוים ורואים את ההשפעה, אם זה פוגע בהנקה אז אנחנו מפסיקים. ודרך אגב, אם יש בעיה בהנקה, אז אפשר לתת דברים כמו חילבה ושומר ולעזור ברמה הזאת. ולשתות חליטות של רוזמרין נורא בזהירות. אני בשלב של הנקה מעדיפה לא לתת את זה לשתייה, אלא ממש לתת עיסוי לקרקפת עם מי רוזמרין. אז את יכולה לעשות חליטה מעלים של רוזמרין, ולשטוף את הקרקפת ולעשות עיסוי לקרקפת עם המים של הרוזמרין. ומה שקורה, זה מזרים דם לקרקפת. דרך אגב, יש גם משהו מוכן של, נדמה לי של חברת ולדה, שנקרא מי רוזמרין, שאת יכולה לקנות, וכבר עכשיו להתחיל לעשות עיסויים לקרקפת.
פשוט חפיפה עם
רוזמרין. כן, ממש לעשות עיסוי מזה, כן, לעשות עיסוי לקרקפת עם זה.
מה טוב.
דבר נוסף שמאוד חשוב זה עניין של השמפו. אני לא יודעת באיזה שמפו את משתמשת.
אני גם לא יודעת.
קופו, זה משהו אחר?
זה משתנה.
מה שיש על המדף אני חוטפת.
לא, אני כל פעם מנסה משהו, ואז אני מחליפה
עד שאני אגיע. אוקיי, אז תדעי שזה משהו שמאוד יכול להיות חלק מהטיפול, פשוט ללכת ולקנות שמפו שהוא ספציפי, מיועד למצבים של נשירה. אז יש שמפוים שמכילים סירפד וקמומיל, כל מיני דברים שהם ספציפיים מאוד, תלכי יותר על הכיוון הטבעי. בסדר?
אוקיי.
וכמובן שאם את מרגישה שאת לא ישנה מספיק כי התינוק מתעורר, אז תדעי ששעות שינה ומנוחה והשלמה של שעות שינה זה דבר שמאוד חשוב, כי זה משפיע על רמות הסטרס. כשתהיי פחות בסטרס, פחות נשירה. ואז, את יודעת, לא ימנע לגמרי את הנשירה ההורמונלית שמאוד אופיינית אחרי לידה, אבל זה יכול להאט את הקצב ואפילו לעזור לשיקום מהיר יותר של צמיחת השיער.
בסדר גמור, תודה רבה.
תודה לך.
תודה אורית.
תודה לכם.
טוב נשמה, תודה.
זהו, ככה, זהו.
זהו, כן, לא, אנחנו נמשיך לרחל עלייך אחר כך.
אני באמת מחליפה שם פה בקצב מסחרר, אני לא אוהבת אף... רוצה להמליץ לי?
אני?
יש את השמפו שנקרא קמילוקטרקט, נדמה לי, ככה זה נקרא קמילוקטרקט, זה שמפו טוב.
קמילוקטרקט?
משהו כזה.
הם צריכים לעבוד על השם, הוא לא קאצ'י.
לא, ממש לא.
חלש מאוד.
איפה קונים את זה?
בסופר פארם.
בטח לא בסופר פארם. בסופר פארם?
כן.
סופר פארם?
כן.
אוקיי.
יש שמפו לנשירה. ובלי שום קשר, לאכול טוב, לאכול חלבון, לא לאכול שטויות, הרבה ירקות, לוודא שיש מספיק ברזל, לעשות בדיקות דם, לעקוב. אחרי הלידה אפשר?
האמת שזה, האמת שזה טוטל, חזרו לי באמת, ואני אנמית לשעבר, אז אני כן מקפידה במקומות
האלה. עתידי לך, אני הייתי כל החיים שלי אנמית קשה, ואני סיימתי את הלידה שלי אחרי שאיבדתי דם בלידה, סיימתי את הלידה עם המוגלובין 14.5. מטורף, זה גבוה.
זה גבוה מאוד, זהו, אני מנסה להבין אם אני שכחתי את המדדים.
לא, עבדתי על זה, ידעתי שאני אנמית לשעבר, פחדתי להיות אנמית אחרי הלידה. התחלתי עבודה.
אז לי חברה שפשוט הייתה צריכה לקבל זריקות ברזל, ואמרתי לעצמי שאני
לא
מגיעה לזה. פשוט לא מגיעה לזה.
את ממש בתחילת הדרך, את ממש כאילו תחילת הדרך, טרימסטר שני, יש לך את כל הזמן שבעולם לעשות את העבודה על התזונה, ובאמת לעשות קריאה, אני... ממש ממליצה על זה.
דיברנו על זה שגברים לרוב סובלים מהעניין הגנטי, אוקיי? נכון? מהתופעה הגנטית. השאלה היא, למרות שגברים לא נוטים להיכנס כל כך הרבה להיריון, רובם לפחות, יש גברים שההתקרחות שלהם יושבת על אותו עניין?
כן, אבל זה יותר נחלתן של נשים.
זאת אומרת, זה לא שכיח.
לא, יש גברים שיכולים לאבד את השיער בעקבות סטרס ולחץ וכאלה, אבל אצל גברים זה בעיקר עניין של תורשה. נשירת שיער חריפה מופיעה יותר אצל נשים.
אוקיי, אבל בשונה מגברים, אצלכן זה לגמרי הפיך.
נכון? כן, כי...
ברוב המקרים.
כי יש איך לטפל. אתה מזהה את הגורם ואתה מטפל בגורם. ואם אתה לא יודע או לא בטוח לגבי הגורם, אז אתה יוצא מדוקטור הנחה שזה כמה גורמים ביחד.
כן.
ואתה נותן מענה טיפולי.
אוקיי, אז אני שומע באמת גם ברדיו לא מעט פרסומות על כל מיני מכונים כאלו ואחרים, שבאמת פונים, אגב כן, בלשון נקבה, הם פונים לנשים, והם מזמינים אותם לבוא ומבטיחים תוצאות מדהימות. יש באמת פתרון קסם לעניין הזה? כשאני אומר פתרון קסם, אני מעריך שהם מדברים בשפה המערבית. כלומר, הם מציגים את עצמם לפחות כמטפלים מערביים.
אני לא באמת יודעת מה קורה במכונים האלה, אני גם לא כל כך יצא לי לשמוע את הפרסומות האלה, אז אני לא רוצה להניח מה הם עושים שם, אבל אני מניחה שיש שם עניין של תוספי מזון, אני מניחה שיש שם עניין של טיפול ישיר בקרקפת או זרמת דם, אני מניחה שזה דברים שיש בהם היגיון.
מה ברפואה מערבית עושים? שבדרך כלל הם גם משתדלים להישמח על היגיון.
קודם כל, אצל גברים הרבה פעמים נותנים פשוט תרופה, זה נקרא פרופסיה, תרופה מאוד מוכרת,
okay.
שמונעת את הייצור של ההורמון הגברי, את הדאידות, את הטסטוסטרון, וזה מאוד עוזר
שזה בעצם מה שגורם לנשירה בקרב
היתר,
גברים.
וזה, כן, וזה פשוט עוזר לעצור, או אני לא יודעת אם למנוע, אבל זה עוזר להאט את התהליך.
כי הרבה פעמים מדברים על זה שברגע שהפסקת ליטול את התרופה...
זה מה שרציתי להגיד, שזה לא יעיל לאורך הזמן. אותו דבר על תרופות שנותנים לחיזוק שורשי השיער, אני מכירה את המינוקסי, כל החבר'ה האלה,
okay.
שזה בעיקרון לא פותר את הבעיה מהמקור. זה יוצר...
דוחה אותה.
כן, כל עוד אתה לוקח את זה, אז...
תלוי בהתמדה.
כן, למרות שיש כאלה שלוקחים את זה ועדיין אין שום שינוי.
אוקיי.
Okay, יש אז... גם מצבים שמגיעים להשתלת שיער, אני מניחה. אבל יש מענה ברפואה המשלימה לפי הגורם שגורם לנשירה. רק שצריך סבלנות וצריך להבין שכמו שאמרת, אין קסם.
אוקיי.
זה עבודה, צריך לדעת מה לאכול, מה לקחת, איך לטפל. הטיפול הוא גם חיצוני לקרקפת, גם פנימי דרך תזונה, הקפדה על מים, הקפדה על שתייה, הקפדה על צמחי מרפא.
אז יש את מה שמציעים ברפואה המערבית, שכמו שאמרנו, זה עניין תלוי, זה עניין תלוי התמדה. כלומר, התמדת, סבבה, ברגע שהפסקת, לרוב זה חוזר, אין פתרונות קסם בעניין הזה. ברמה הטבעית, יש דרך לא רק לעצור את ה... להשהות את האפקט, אלא לעצור אותו פשוט?
חד משמעית, כן. שיער זה דבר מתחדש וצומח. אנחנו רק צריכים...
לרוב. אם יש לך מזל, אז הוא מתחדש וצומח.
אנחנו רק צריכים לגרות את הצמיחה המחודשת. זה מאוד מאוד חשוב, מצב הנפשי שלנו. הסטרס בטח שלא יועיל לנו בטיפול, ולכן אני נותנת מענה גם לתחום של הגוף נפש, והרפיה והנחיות. לפעמים אני משתמשת בתרגילים שאני נותנת למטופלות שלי, בדמיון מודרך, שאני ממש אומרת להם לדמיין אותם עם שיער עשיר ושופע על הראש, וליהנות מהתחושה שזה מעלה ומציף בהם.
וואו, והן זורמות ממש.
הן זורמות.
מה את אומרת?
כי תקשיב, מחשבה יוצרת מציאות. אם אנחנו נשאר בפחד ובפניקה ובנושר לי, אז לאן נגיע? אז יש גם את הפן הרגשי, יש את הפן התזונתי. מאוד חשוב, כמו שאמרתי, חלבון כן. טוב. הקטניות, הדגים, אם אתם לא צמחוניות, אז אפשר בשר או אופות בלי יותר מדי, דברים נקיים, לא הורמונליים. קינוע, אוכל טבעי, אוכל מזין, הרבה ירקות, דברים, אתם רוצים מתוק? תוותרו על הסוכר הלבן, תאכלו פירות. אתם רוצות, יש אנמיה, אז תאכלו יותר, תחינה.
אז זה כאילו פתרונות הרבה יותר מערכתיים, נכון?
תמיד, ההסתכלות הנטורופתית היא מאוד מערכתית, היא גם הוליסטית ברמה של ההסתכלות על הבן אדם עצמו, כי יכולים להגיע 20 נשים עם אותה בעיה של נשירה, וכל אחת תקבל טיפול אחר לגמרי,
okay.
בהקשר שלה. יש כאלה שאצלהם זה באמת יושב על מצב של בעלות התריס, אז אנחנו נמקד את הטיפול בבעלות התריס, וזה אומר שהיא לא תוכל לאכול מזונות גויטרוגנים. מזונות גויטרוגנים זה מזונות שמפריעים לבעלותה להשתמש ביוד.
אוקיי.
אנחנו נאכל יותר כתומים, יותר עלים ירוקים. אם זה על סטרס, אז אנחנו נלך על תזונה מרגיעה. דברים שמכילים שיבולת שועל, חליטות של מליסה ופסיפלורה, והרבה קמומיל, אם הבעיה היא על רקע הורמונלי, אז אנחנו נשתמש בצמחי מרפא שמאזנים הורמונלית, ואנחנו נימנע ממזונות שמכילים הורמונים, שהיום יש אותם בשפע. בכלל,
כמעט בכל דבר היום.
כן. אז בכלל, להימנע מג'אנק זה דבר טוב, אבל למקד את התזונה כתזונה טיפולית, זה לכל אחד בנפרד.
כן.
לפי הבעיה והגורם לנשירה.
ונמצאת איתנו עוד מאזנה על הקו. שלום אלינו.
שלום, היי. אני... קצת נמנעת מלחפוף ולהסתרק, בגלל שהבנתי שזה מגביר את הנשירה, או גורם לה להיות יותר חמורה.
אוקיי. את סובלת מנשירה הרבה זמן?
כן, אפשר להגיד די הרבה זמן. אני לא בטוחה אם זה קשור, יש לי ילד אחד, ואם זה כאילו החריף אחרי הלידה.
בהחלט. כן, זה מאוד הגיוני, הרבה פעמים אחרי לידה באמת יש נשירה.
אבל יש קשר בין מספר הפעמים שבן אדם חופף את הראש או מסתרק?
אז קודם כל, חפיפה לא מחלישה את שורשי השיער, זה מיתוס. השיער שנושר בחפיפה, קודם כל הוא נשור בכל מקרה, עד שהבעיה לא תטופל. הוא נשור בכל מקרה, ובדרך כלל השיער שנושר בחפיפה, זה שיערות שכבר לא מחוברות לקרקפת. דווקא אני אגיד הפוך, אני אגיד שדווקא הימנעות מחפיפה, עושה את הקרקפת יותר שומנית ומלוכלכת, ולדעתי זה אפילו יכול להחמיר את הנשירה. לגבי הסתרקות, לגבי חפיפה אני חושבת שצריך לחפוף רגיל. אז גם אם לא כל יום, אבל לא להימנע מזה.
עם שמפו, קונדישנר, הכל?
אז יש כמה עצות לגבי קונדישנר. אני ממליצה שאם ממש חייבים להשתמש בקונדישנר, אז לא להשתמש איתו מהקרקפת, אלא רק מאמצע שערה למטה. את יודעת למה אני מתכוונת? זאת אומרת, לא ממש מהקרקפת, לא לעשות את זה כמו שמפו, אלא רק בחלק של מאמצע השיער ומטה. זה רק אם חייבים קונדישנר. ולגבי שמפו, אפשר להשתמש בשמפו שמותאם לנשירה. עכשיו, בלי שום קשר לזה, לגבי הסירוק, יש סברה שטוענת שאם את מסתרקת בזמן שהשיער רטוב, כלומר, אחרי חפיפה, אחרי מקלחת, אז השיער כשהוא רטוב הוא יותר רגיש, הוא יותר שביר. ואז כן. זה יותר בעייתי. לכן תמיד ממליצים לחכות שהשיער דווקא יתייבש לפני שמסרקים אותו, וכשעושים את הסירוק, לא להסתרק עם המברשת מההתחלה, מלמעלה עד למטה, אלא קודם כל להתחיל מלפרום את הקשרים בקצוות, להחזיק את השיער בערימה, ולאט לאט קודם כל לעשות את הקצוות כדי לא למשוך את השיערות. ואז להסתרק לאט לאט, אבל כשהשיער יבש, לא כשהוא רטוב.
אז אפשר לפני, אפשר פשוט על שיער יבש להסתרק ואז להתקלח ואחרי זה לא לעשות כלום.
נכון, ואני גם חושבת שאם תסתרקי לפני חפיפה, פחות שיער ינשור, כי כל השיערות שכבר היו מנותקות מהקרקפת מלכתחילה, ירדו בסירוק. אוקיי?
אוקיי, אז לא להזניח את עצמי למטרה הזאת.
נכון.
כי זה מלחיץ...
ואפשר לטפל, באמת שאפשר לטפל, ולא להימנע מלחפוף. רק פשוט לבחור את השמפו, ולדעת איך להסתרק, ולא ליצור מצב של קרקפת שומנית.
כן, דווקא חשבתי ששומני זה טוב. טוב, טוב לדעת.
בשמחה.
כן, אלינור,
תודה רבה.
תודה.
ביי.
להתראות. אז הכל באמת מיתוס, לא יותר מזה?
יש איתנו שכן ויש איתנו שלא. אז הגישה שלי שחפיפה לא מחלישה את השורשים. אוקיי? אם משהו נפל בנשירה, אם לא משכת, אתה יודע...
זהו, כי זה הרבה התעסקות. אתה לוקח, אתה מושך, אתה זה, אתה חופף, אתה שוטף.
לא צריך להיות אלימים בזמן החפיפה, לא לשכוח שקרקפת שלא חופפים אותה, היא הופכת להיות שומנית מדי, זה רק יכול להחמיר את הנשירה. אנחנו רוצים שהקרקפת תהיה נקייה, ולא שומנית מדי, גם לא יבשה. אנחנו רוצים להתאים את השמפו הנכון, וזה בעיניי מאוד לא נכון להימנע מחפיפה, בגלל נשירה.
כן. כי אז זה, כאילו מה, זה מביא גם לקסקסים וכל מיני דברים אחרים, ואז כן. אתה מחליף בעיה בבעיה ולא עשית עם זה.
מן הסתם, וגם אתה יודע, העניין של הסירוק. גם אם אתה לא תסתרק עדיין, אם יש נשירה, זה ינשר. זה יעזוב את השורש של השערה, יעזוב את הקרקפת.
כן.
אז צריך להסתרק בעדינות, כמו שהסברתי למאזינה.
אז בקיצור, נשירת שיער היא גם לא גזרת גורל, נכון? לפחות לא אצל נשים, אפשר לתפוס את זה בזמן.
נכון.
אגב, אם יש דבר כזה, אם לא תופסים את זה בזמן, או שתמיד אפשר להציל את התהליך הזה איכשהו?
תראה, אני כבר מטפלת 17 שנה, והיה לי מקרה אחד שלא הצלחתי לעזור, שזה כבר היה מצב שהגיע, שום דבר לא עזר.
שמה, בגלל שהוא היה, בגלל שהיא חוותה את זה מאוד חזק?
היא חוותה את זה מאוד חזק, וגם הנשירה עצמה הייתה מאוד מאוד לא רגילה.
אוקיי.
הכמויות שעזבו את הראש היו אדירות, השיער היה מאוד דליל, התחילו התקרחויות קשות. זה כבר הגיע למצב ששום טיפול לא עזר, גם לא קונבנציונלי, וזה כבר הגיע להשתלת שיער, אבל זה מצבים כל כך חריגים, בכל השנים שאני מטפלת, זה קרה לי רק פעם אחת. ברוב המקרים, נשים עם נשירת שיער, הן מגיעות בזמן, אפשר לטפל, אפשר גם למנוע את זה לפני לידה.
כן.
להתכונן. כדי להקטין את הנשירה אחרי הלידה, ויש כל כך הרבה מה לעשות. אז אם נשירה מתחילה פתאום, בין אם את זוכרת או לא זוכרת, אם קרה משהו סטרספול, משהו מלחיץ לפני כמה חודשים, או בין אם את לא זוכרת, יש מה לעשות, יש איך לטפל, וצריך להבין שהטיפול הוא גם פנימי וגם חיצוני.
עכשיו, השוק מלא בתכשירים, לכל דבר בערך, אוקיי? עכשיו, בואו נדבר באמת על תכשירים, על התכשירים הבריאים. גם אם השתמשתי בתכשיר שהוא נחשב באמת ליעיל, טבעי, אוקיי? תוך כמה זמן אני אמור, או אמורה במקרה הזה, לראות שיפור? ומתי אני אמורה לדאוג אולי מזה שאני לא רואה את השיפור בקצב שהייתי רוצה?
אז זו שאלה מאוד טובה, כי הרבה פעמים אני מקבלת טלפונים, תשמעי, אני משתמשת במוצר כזה וכזה, אני משתמשת פה כבר 3 חודשים, אין שום שיפור. אז הדבר הראשון שאני אומרת, קודם כל אני מוודאה מה משתמשים, כי יכול להיות שזה לא תקין, לא טוב, לא מספיק. אבל אם זה משהו טוב, אז אני אומרת, תקשיבי, מה זה 3 חודשים בהקשר של נשירה? את צריכה לפחות 50% לקחת משהו בצורה עקבית, כדי להרגיש שיש שיפור ושזה יישאר. הרבה פעמים אחת הבעיות שזה לא נשאר. נאמר וכבר כן חיכית את החצי שנה וכן לקחת, ונאמר ויש שיפור מדהים והנשירה נעצרה ואפילו יש צמיחה מחודשת, יכול להיות שברגע שסיימת לקחת את התכשיר הזה, הכל חוזר על עצמו.
כן.
פה זה לא תקין. לכן העניין של תזונה ולקחת את הדברים הנכונים, זה הדברים שחשוב להשקיע בהם, ולא למצוא איזה פתרון קסם, איזה כדור שמבטיח לך שיתפל לך בנשירה. זה לא, אני לא שוללת את זה, זה יכול מאוד לעזור. הרבה פעמים אני אומרת לנשים, תמשיכו לקחת את מה שאתם לוקחות. אבל בואו נדבר גם על הדברים האחרים. בואו נטפל בסטרס, בואו נטפל בתזונה שלכם, בואו ניתן את הצמחים הנכונים.
הרעיון הוא בעצם לפתור את הרקע ולא לפתח סוג של תלות באיזשהו משהו שהוא מלאכותי, אבל באופן שאנחנו תלויים בו.
נכון, כי נשירה בעצם... זה הסימפטום, זה כן. לא הבעיה.
ולכן, כל עוד לא טיפלנו באמת
בגורם.
בשורש, אז הבעיה תחזור על עצמה, היא תהיה קיימת, וכדי לפתור אותה חייבים בעצם לטפל בזה מהבסיס.
בדיוק.
אוקיי. איה הוד, מנהלת המרכז לנטורופתיה ולרפואה משלימה, לא דיברנו על גברים היום כל כך הרבה, אבל הרבה נשים התעניינו, אז תודה רבה לך שהיית איתנו גם היום. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאלון מקלר, טכנאי השידור שלנו, מזמינים אתכם לגלוש לעמוד הפודקאסטים שלנו בכתובת kan.org.il/podcast. תוכלו לשמוע עוד תוכניות שעשינו בכל מיני נושאים מרתקים אחרים, וללמוד אולי משהו שניים גם בנושאים שלא קשורים לרפואה משלימה, אם מעניין אתכם. לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, עד אז, ביי ביי.